אתם עם SBS בעברית. לעוד סיפורים מעניינים, כנסו ל-sbs.com.au.
שלום לכם, כאן איזימן מישראל עם היומן השבועי של חדשות השבוע בעבר שאני מביא מדי שבוע ל-SBS בעברית. זה יהיה כמו תמיד מסע בתחנות הזמן, שבו אזכיר לכם אירועים שהתרחשו השבוע לפני שנים. אספר עליהם מעט, ובמקומות שיש בידי הקלטות, כמובן גם אשמיע את הקולות. מסע לאחור, נצא לדרך. אני פותח בשבוע הזה בשנת 1928 ובגילוי במדע. ב-15 בספטמבר אותה שנה הבחין הרופא והביוכימאי הסקוטי אלכסנדר פלמינג בזיהום פטרייתי על פני צלחת פטרי שבה גדלו חיידקים. הזיהום עצמו היה לדבריו שגרתי, אבל הוא שם לב לכך שמושבות החיידקים בסביבת הפטרייה היו קטנות ופגועות לעומת מושבות החיידקים המרוחקות מהפטרייה. כך הוא גילה שחומר פעיל מסוים שהפטרייה מייצרת מביא להרג החיידקים, והוא קרא לחומר פניצילין. פלמינג פרסם את ממצאיו, אבל הקהילה המדעית של הימים ההם לא ממש התעניינה, והוא המשיך במחקרים. בהמשך מצא שהפניצילין היה חזק מכל חומר אנטי-בקטריאלי אחר שהיה בשימוש עד אז. בקיצור, גילוי בעל חשיבות שרק כעבור 14 שנים, בשנת 1944, זכה להכרה, ויומן קולנוע תיאר אז את הגילוי מהשבוע בשנת 1928.
The romantic story of penicillin started when by chance some mold was blown onto a deadly germ culture with which Fleming was experimenting. From that chance plus the observation that round the mold the microbes were dying has come a life-saving drug. A specimen has been sent from overseas to the South African Medical Research Institute in order to obtain a standard culture. From this small pellet the fungus will be made to grow. It is treated with very great care, for on it many lives will depend. It's one of the greatest discoveries in the history of medicine, the result of the work of a British scientist, Professor Alexander Fleming.
אלכסנדר פלמינג, המדען שעל שמו רשום גילוי הפניצילין, וכפי שכינו אותו לא פעם, בעיקר בספרי ילדים, אבי האנטיביוטיקה. כמובן, הוענקו לו תואר אבירות וגם פרס נובל. אבל הפרס החשוב בעיניו לא היה הכבוד, אלא הידיעה שהגילוי שלו הציל את חייהם של מיליוני בני אדם. מכאן אל השבוע בשנת 1957 אל הטלוויזיה. השבוע לפני 68 שנים יצאה לדרך בארצות הברית סדרת הטלוויזיה שהכרנו בישראל, גם במדינות אחרות בעולם, פרי מייסון. רימון בר, שהכרנו בהמשך גם קבלש איירונסייד בכיסא הגלגלים, היה עורך דין שסייע בפתרונן של תעלומות. זה היה עוד הפתיחה והסיום של סדרת הטלוויזיה פרי מייסון, המבוססת על הגיבור של סדרת ספרות בלשית שכתב ארל סטנלי גארדנר. הסדרה החלה בספרים ועברה לרדיו, והשבוע ב-1957 כאמור גם לטלוויזיה, שם הרצה 9 שנים עד 1966. כמובן בזכות הפרסום בטלוויזיה זכה הספר לעדנה ולמחירות רבות מאוד. ב-1963 התראיין ריימונד בר על הסדרה הזאת.
Well, I'm apt to come home at one time or another, perhaps, and say, has anyone been here today? And they have maybe say, would say no. And I'd say, well, what are those car tracks doing in the driveway, you know?
רימון בר על פרי מייסון, ולשאלה מה פרי מייסון עשה לאישיות שלו כשחקן, האם זה שינה אותו, אמר שזה השפיע במידה מסוימת, כאשר חזר הביתה והתחיל לשאול שאלות שמתאימות לאורך הדין מייסון. פרי מייסון, נקודת הזינוק, השבוע בשנת 1957. עדיין בטלוויזיה 20 שנה בדיוק אחר כך, השבוע בשנת 1977, השיקה רשת ABC בארצות הברית את אחת הסדרות האהובות, לא רק שם, אלא במדינות רבות בעולם, ספינת האהבה. Love, exciting and new. Come aboard, we're expecting you. ספינת האהבה, כמה אהבנו את הסדרה שהפיק אירון ספלינג, האיש שהפיק סדרות פופולריות רבות מאוד בשנות ה-60, ה-70 וה-80. העלילה התרחשה על סיפונה ובטנה של ספינה שנקראה נסיכת אוקיינוס השקט. את שיר הנושא שר ג'ק ג'ונס, ואהבנו כמובן גם את השיר וגם את הגיבורים, את הקפטן, את דוקטור אדם דוק, את הברמן אייזיק ועוד אחרים. בין היתר הקפיץ פנינג להחליף צוות כותבים בכל פרק, וכל צוות כתב תסריט לאורחים השונים שהגיעו להפלגה. אמרו שכך הוסיף עניין ויצירתיות רבה לסדרה ששודרה עד 1986, 9 שנים של הצלחה גדולה.
היי. היי. אני לוריין הופמן.
Well, I guess we're cabin mates.
Is anything wrong?
No. Well, there was a man after me.
Congratulations. Does he have a friend?
Sir? Excuse me, sir. Are you a passenger on the ship?
No, but I'm looking for one. Jenny O'Brien.
Well, I'm sorry, sir. No more visitors. We're just about to sail.
ספינת האהבה הצצה אל הפרק הראשון השבוע בשנת 1977. הסיפור הבא שייך לדמות נוצצת שעברה מהזוהר של הקולנוע האמריקני אל הזוהר של ארמון הנסיכות. השבוע בשנת 1982, לפני 43 שנים, היא נהרגה בתאונת דרכים סמוך למונקו, והאגדה הקולנועית של גרייס קלי, שהפכה גם לאגדה מלכותית, עקב נישואי המתוקשרים עם רניה נסיך מונקו, הגיעה לסוף עצוב.
Princess Grace of Monaco, Grace Kelly, has died. She died in a Monaco hospital tonight with her husband, Prince Rainier, and her three children beside her. A hospital and palace spokesman have said only, unfortunately, it was true, that she died of vascular and cerebral hemorrhage, and the suspicion is that that is the result, or that is the complication of the result of injury suffered in a car accident in southern France on Monday.
Her life as a Hollywood movie queen was a fairy tale by itself. The cool, beautiful blonde, regal on screen, courted and loved by everyone's motion picture idols. But off screen, she created an even greater fantasy, capping a schoolgirl's dream and a whirlwind romance by marrying the prince and going off to live in a castle. She was born rich nearly 53 years ago to an Irish-American family that made its fortune in Philadelphia. A shy child, she took to acting at the age of 10 and started her career in summer stock and television. Her first major film was High Noon.
Grace Kelly died today in Monte Carlo of injuries suffered in a fiery car crash yesterday. She was 52 years old.
כן, קולות ממהדורות החדשות מהטלוויזיה בארצות הברית על מותה של גרייס קלי, השחקנית הנוצצת, כפי ששמענו, מעולם הפנטזיה היא עברה אל הארמון האמיתי. סמוך למותה בתאונת הדרכים בדרום צרפת הוקלט הרעיון האחרון איתה, כאשר שוחח איתה הסופר פייר סלינג'ר. היא סיפרה מעט על מונקו ששרדה מלחמות ושינויים והייתה מעט אנכרוניסטית, אבל בעבורה הייתה למקום הזה חשיבות רבה מאוד.
Well, Monaco is a principality. It's a little wedge between Italy and France that has managed to survive all of the upheavals of history and miraculously survived in today's world. It is an anachronism for many, I suppose, but here we are.
Grace Kelly, סופה של אגדה, השבוע בשנת 1982. מכאן עכשיו אל אירוע שנותר קונטרוברסלי בחברה הישראלית, אבל הוא קרה ונרשם בספרי ההיסטוריה ובאתרים השונים. זה היה השבוע לפני 32 שנים. יצחק רבין, ראש ממשלת ישראל, ושמעון פרס, אז שר החוץ, חתמו בשם מדינת ישראל על הסכם השלום עם הפלסטינים. ההסכם נחתם בוושינגטון פחות מחודש אחרי חתימת הסכמי אוסלו. ב-13 בספטמבר נערך על מדשאות הבית הלבן הטקס החגיגי לחתימת מה שנקרא אז הצהרת עקרונות בדבר הסדרי ביניים של ממשל עצמי, בהשתתפות נשיא ארצות הברית ביל קלינטון, ראש ממשלת ישראל יצחק רבין וראש אש"ף יאסר ערפאת. על המסמך עצמו חתמו בשם ישראל שמעון פרס ובשם אש"ף מחמוד עבאס. עדים היו מזכיר המדינה האמריקני וורן קריסטופר ושר החוץ הרוסי אנדרי קוזירוב. אחרי החתימה שם נערכה לחיצת יד היסטורית בין ערפאת לבין רבין. הנה מעט מהקולות שנשמעו השבוע בשנת 1993 בוושינגטון.
I welcome you to the White House for this milestone on the path to reconciliation. We will press forward with our efforts until the circle of peace is closed, a circle which must include Syria and Lebanon if peace is to be complete.
Once the agreement will be implemented, no longer will the Palestinian reside under our domination. They will gain self-rule and we shall return to our heritage.
My brother Jews, we should not let the land that flowing with milk and honey become a land flowing with blood and tears. Don't let it happen.
קולות מהבית הלבן השבוע בשנת 1993, כאשר נחתם ההסכם עם הפלסטינים. כמובן ההסכם מעורר עד היום ויכוחים ודילמות. מכאן בקצרה לכמה אירועים מהציונות ומארץ ישראל שהתרחשו כולם השבוע לפני. 1921, השבוע לפני 104 שנים, הוקם במערב עמק ישראל נהלל, מושב העובדים הראשון שהיה לימים צורת ההתיישבות החקלאית הנפוצה ביותר בישראל. השדות של מתיישבי נהלל חולקו כפרוסות של עוגה עגולה. שנה אחר כך, גם כן, השבוע בדיוק, הוקם עוד מושב בארץ, בן שמן. היישוב עלה לקרקע בשפלת לוד. גם כן השבוע, 1922. 4 שנים אחרי שכבשו את הארץ מידי הטורקים, הבריטים קיבלו בסן רמו שבאיטליה מנדט לשלטון זמני בארץ ישראל. הערבים בארץ ישראל הכריזו על יום אבל. אירוע אחר מהשבוע לפני זה היה השבוע בשנת 1938, הכותרת לאירוע מותו של שומר. בעיצומם של ימי המרד הערבי הגדול, נפל בעמק ישראל חיים שטורמן, ממייסדי ארגון השומר, ממקימי כנרת, ממייסדי גדוד העבודה, ומרוכשי הקרקעות בעמק ישראל ועמק בית שאן. כאשר פרצו המראות, נטל על עצמו את האחריות על הביטחון בעמקים, והיה ממובילי חומר מגדל, מפעל ההתיישבות הגדול של הימים ההם. בקיבוץ עין חרוד, שהיה ממייסדיו, הוקם מוזיאון לזכרו. 1948, השבוע לפני 77 שנים, דגל ישראל הונף בפעם הראשונה במוסקבה. גולדה מאיר, צירת ישראל, בבירת ברית המועצות, מסרה את כתב האמנה שלה בקרמלין, ונפתחה הנציגות הדיפלומטית של ישראל. ובארץ באותו שבוע בדיוק, גם כן 1948, רצח, מתנגשים מאנשי לחי, לוחמי חירות ישראל, ירו במתווך מטעם האום, הרוזן פולקה ברנדוט. ממשלת ישראל הכריזה בו ביום כתוצאה מכך על לחי, ארגון טרוריסטי בלתי חוקי. כך סיפר יהושע כהן מאנשי לחי שיזמו את הרצח.
התוכנית שלו, התנגדות אליה, אפשר לומר, הייתה כללית. וזה ניסיון של גורם זר שמגיע אי שם מן הצפון הרחוק משטוקהולם ורוצה להכריע את גורלה של ירושלים. או כפי שאמר מיינר צייגן, הוא בכלל לא מכיר שיש כבר מדינה ושיש כבר עצמאות, והוא כבר נהיה לנו גם כן בלבוס. היו כל מיני שיחות על הדברים האלה. פעולה הראשונה שהחלטנו לעשות הייתה לצאת עם מספר ג'יפים וסיסמאות אל מול הקונסוליה, הייתה על יד תלביה שם, בכיכר של תלביה. באנו עם סיסמאות וכתבנו עליהם באנגלית, שטוקהולם שלך, ירושלים שלנו.
עד כאן המסע שלנו לאחור תזכורת לאחדים בלבד מאירועי השבוע הזה לפני שנים. ובשבוע הבא. תזכורת לאימות הטלוויזיוני, שהיה בשבוע הבא בשנת 1960, לקראת הבחירות בארצות הברית, אימות טלוויזיוני ראשון בין שני מועמדים, קנדי לניקסון.
Looking right at the camera here. Candidates Richard M. Nixon, the Republican, and John F. Kennedy, the Democrat, met in the first ever televised debate between presidential nominees. The confrontation took place in a Chicago TV studio with CBS News legend and future 60 Minutes creator Don Hewitt in charge.
I felt like a referee at a fight. I was giving them the last minute instructions before they went to their corner and came out swinging.
Let me see the tight shot on...
כאן איזימן, נשתמע. שבוע טוב.
רוצים לשמוע עוד סיפורים? האזינו דרך האפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, ספוטיפיי, או בכל מקום אחר בו ניתן להאזין לפודקאסטים.